טוב, אז במסגרת השיעור שלנו, השיחה שלנו, אנחנו, כמו שכתוב אצלי, צריכים לדבר על החינוך ועל חינוך העולם. אני לא מומחה גדול בחינוך, אבל מתוך חוכמת הקבלה, מה שאני מבין, אני אספר לכם. אמת, החינוך העולם בצורה סיסטמטית כזאת, עקבית, הוא התחיל גם כן מחוכמת הקבלה, כי היו חייבים לחנך את הילדים ולחנך את הדור, אותם אנשים שיצאו מהבבל, איך להתייחס זה לזה, איך להבין זה את זה, איך להתחבר ביניהם. ולזה צריכים לדעת מי הוא האדם, מהי המערכת הזאת שבינינו, איך אנחנו קשורים לטבע, מה הטבע הכולל, איזה דרגות הרצון לקבל יש בנו. ובהחלט זה כך כבר היה כתוב בספר הראשון שנכתב על ידי אברהם, שנקרא ספר יצירה. והוא מסביר את זה שם, מערכות של שהם מפעילות את העולם שלנו. בבקשה לשבת מהר ולא להסתובב, אתם יותר גרועים מילדים. נו, בסדר. אז לכן בית ספר מתחיל משם, מאותם הילדים. ובאמת באותה הקבוצה תמיד היו מלמדים את הילדים מגיל 3 והלאה, היו מלמדים את הילדים קרוא וכתוב ואיך להתחבר ביניהם ואיך הגיע לתפיסה האלוקית. כך זה היה מאותו הדור מלפני 4,500 שנה. הבית ספר שהיה אז, זה היה בשיחות. אנשים גדולים ישבו וסיפרו לאנשים הרגילים, וגם כן היו אנשים שהיו מספרים לילדים, אבל הכל היה בצורת השיחה, בצורת הקבוצה. והיו לומדים בשיחה, בדיסקשן, איך להגיד, בשאלות ותשובות, ככה בדו-שיח ביניהם. לא היה כמו שהיום בית ספר שמשעה 8 בבוקר עד שעה 4 אחר הצהריים, עם ההפסקות, עם כל מיני הפעולות, כל דבר הוא מחולק לשיעורים, צריכים לעשות שיעורי בית, יש מבחנים, שאלות, תשובות, אתה צריך לצאת לדבר לכולם. בקיצור, זה בכלל, החינוך הזה הוא חינוך הרסני. הוא קיים סך הכל אולי 200 שנה, אפילו פחות, תלוי באיזה מדינות. הוא התחיל עם הטכנולוגיה שלנו, שהטכנולוגיה שלנו היא דרשה פועלים לסרט נע של עבודה. אתם יודעים, כמו שהפורט המציא את הקונבייר הזה לאסוף את המכוניות וככה, מזה התחיל בעצם החינוך לעשות מכל מיני העיקרים, לעשות מכל מיני אנשים פשוטים, לעשות מהם פועלים. צריכים לתת להם משהו באיזשהו סדר, ושילכו וימלאו את המקום במפעלים. ואז כמו שהסדר העבודה במפעלים, בהתפתחות המנופקטורות, בהתפתחות התעשייה, כך זה גם כן, הם קבעו את בית הספר. ובהחלט ילדים שונאים את זה, כי זה נגד טבע האדם, זה לא מפתח את האדם, זה הורס אותו. זה אולי בקושי איזשהו מ-5 או עד 7% ילדים זוכרים מה שהם למדו בבית ספר, לפי המחקר. ובימינו מזמן זה כבר גם כן הולך ונשבר ונעלם. יש כבר הרבה מאוד סוגי בתי ספר בעולם האחרים, וגם בהם אנחנו לא כל כך מצליחים, כי לא יודעים טבע האדם נכון, ולכן לא יכולים לבנות המעטפת הנכונה בשבילו כדי לפתח. היוונים, כמו שדיברנו, שהם קיבלו הפילוסופיה שלהם מחוכמת הקבלה וגם כל מדעי הטבע, הם גם כן קיבלו את בית הספר, צורת בית הספר מהמקובלים. ובית הספר ביוונית זה נקרא מקום ל ל איך אני לא יודע איך לתרגם את זה, מקום לזמן הנעים. זה שמקום שבאים לשם להעביר זמן יפה. זה ביוונית העתיקה המילה של בית ספר. לא בגריק, בגריק העתיקה. עד כמה שזה לגמרי לגמרי לא דומה לבית ספר של היום, זה ברור לנו. כן, איך הילד חייב ללכת לשם, לעבור את החינוך והכל, אבל המסר במילה הזאת הוא נכון. הילד חייב לרצות להיות באווירה שנקראת בית ספר, אחרת הוא לא לומד. ואלימות, אנחנו צריכים ללכת לעשות כאן חשבון פשוט, סוף מעשה במחשבה תחילה. למה אנחנו צריכים להגיע? להיות כמו בורא. אז זה אנחנו צריכים ללמד את הילד. מי אמר שאנחנו צריכים לחכות עד גיל 40-50 ואז ללמד את האדם? מגיל הקטן. לכן בית ספר היא צריכה לבנות מהילד אדם, לא לנפח אותו בכל מיני ידיעות, אלא לשנות אותו, שיבין מיהו, מה הוא, הטבע, החברה האנושית, איך הוא צריך להשתנות כדי להגיע למטרת החיים שלו. זה בעצם הבית ספר. זה שאנחנו בניגוד למקובלים ואפילו ליוונים העתיקים, וגם ברומא, בכל העולם העתיק היה מתקיים בצורה אחרת לגמרי בית ספר. זה שאנחנו הלכנו והתחלנו לעשות מילדים שלנו אותם החלקים קטנים במכונית של פורד, שהוא בנה את הסרט נע גם ביצירת המכונית וגם ביצירת בית-ספר. זה דבר הרסני. אנחנו צריכים, ובסופו של דבר אנחנו נעשה את זה, אנחנו צריכים לחזור education, איך להגיד, מהללמד ללחנך. זאת אומרת, במקום לנפח את האדם בכל מיני ידיעות, לשנות אותו, ללמד אותו איך שהוא משנה את עצמו. ובזה שהוא משנה את עצמו, הוא יבין הכל מה שמתרחש בעולם ובטבע. ואנחנו נעזור לו את זה לעשות, אבל בצורת השיחות, נעימות, בזה שיושבים כולם שווים, ואפילו לא חשוב באיזה גילאים כל כך. הגיל פלוס מינוס שנה הוא לא קובע כל כך. והמורה הוא לא מורה שהוא לוחץ ומרביץ. אלה בגובה שווה נמצא עם האחרים. וילדים מסבירים לילדים. וכל הבית ספר הוא הופך להיות למקום לדיבורים ולחינוך ולכל מיני השיחות שכולם מדברים בצורה שווה ופתוחה בכל מיני חוגים שיכולים נגיד לדבר על גיאוגרפיה שבועיים ואחר כך על הטבע, על היסטוריה או על איזשהו מדע גם כן איזשהו שבועיים. זה לא חייב להיות מדורג לפי השיעורים. וזה לא צריך להיות כל כך מחולק לפי הגילאים. והעיקר, כמו שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, שזה כך בנוי מהטבע. חוכמת הקבלה מסבירה לנו מה בטבע. האדם מתחנך על ידי הסביבה. זאת אומרת, העיקר שאנחנו צריכים בבית ספר, לא קירות ולא מורים ולא ספרי ילדים, ספרי לימוד. אנחנו צריכים לבנות חברה, שבתוך החברה הזאת כל תלמיד ירגיש את עצמו מחויב לחברה, להיות חבר, להיות מחזיק את החברה, כמו כולם, בצורה יפה, נכונה, שכינה ותאווה וכבוד ותחרות, כל התכונות האלו טבעיות שלנו, הם יעזרו לילד להתקדם, כי הוא יהיה רגיש לחברה. לא צריכים שיעורים מוגדרים, לא צריכים מבחנים, לא צריכים לקבל איזושהי תעודה בסוף הבית ספר. אם הילד רוצה אחר כך להיכנס לאיזה מקצוע, למקום עבודה, לאיזשהו דברים, בסוף הבית ספר אפשר לתת לו קורס מזורז. אנחנו רואים שיש היום הרבה כאלה בתי ספר, אקסטרנים כאלו, שאנשים מקבלים תעודה תוך חצי שנה שלומדים. אם יש לו התפתחות הנכונה פנימית, זה לא בעיה בשבילו. לכן אנחנו השנה רוצים להתחיל בבניית הבית ספר אצלנו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח בזה, לפתוח את הבית ספר מגיל 6 עד גיל 13, ואחר כך נמשיך הלאה, וזה יהיה בית ספר שבהחלט אנחנו נגדל שם קודם כל בני אדם הנכונים, וגם כן תודה. וגם כן הם יהיו, אני בטוח, בתפיסת המציאות, בתפיסת העולם, בידיעה של כל המקצועות יותר מכולם. כי אחרי שאדם לומד איך לפתח את עצמו מבפנים, בשבילו כל המקצועות האלה, מתמטיקה, גיאומטריה, היסטוריה, גיאוגרפיה, בשבילו זה דבר קל. זה רואים ממש בחוש. וחוץ מזה, בית ספר היא צריכה להיות קרובה לבית. שבמה שעוסק הילד, גם בזה עוסקים ההורים. שאם בתוך הבית ספר מדברים על איך להשתנות, איך להתקרב למטרת הבריאה, איך להתחבר יחד בקבוצה, גם בבית הוא שומע שזה המטרה, ובזה עסוקים הגדולים. הוא לא מרגיש את עצמו מנותק מהחברת הגדולים, שאני אהיה גדול, אני אצפצף על כל הבית ספר הזה, ועל המורים האלה אני לא רוצה לראות אותם יותר, וכן הלאה. העיקר לגמור מהר את הבית ספר ולברוח ממנה. הוא רואה שבאותו נושא עוסק העולם הגדול. זה מאוד חשוב. שהמורים, המחנכים, ההורים, נמצאים באותה עבודה פנימית, באותה תהליך, כמו שילדים הקטנים. והחיבור הזה... הוא צריך להיות מורגש בילד, שכשאנחנו לוקחים אותו מבית ספר לקבוצה שלנו, בוסטון, ניו יורק, פילדלפיה, סנט לואיס, לא חשוב איפה, הוא מרגיש שהביאו אותו נגיד בחופש או באיזשהו זמנים לשיעורים האלו של הגדולים, הוא מרגיש שהם עושים אותו דבר, שהם דנים באותם הדברים, שהעולם של גדולים הוא כמו שהעולם שלו, שמכינים אותו באמת לעולם של גדולים ולא נותנים לו משהו מלאכותי. לכן, כמו שאנחנו פונים מצד אחד בהפצה כלפי כל העולם, אנחנו צריכים גם כן לפנות בהפצה כלפי העולם הקטן, עולם של ילדים. כי אם נחנך אפילו דור אחד במה שצריך, במשהו, באיזשהו אחוז, כבר הם ילכו והמשיכו זה הלאה לדור הבא, ואז דורות לא ילכו בירידה אלא בעלייה. אחרת הדור הבא, אתם יודעים, יהיה כולו שקוע בייאוש, בסמים ובדברים שחבל על הילדים שלנו. וכאן אנחנו צריכים לכן מצד אחד לבנות דוגמאות מהילדים שלנו ולראות את ההצלחה הזאת לעולם, לכתוב על זה ספרים ולמשוך לזה המחנכים ש... איך קירו את הדבר הזה, איך שזה על פי הקבלה. יש על זה הרבה מה להגיד על החינוך. איך שבאמת היא צריכה להיות מבוססת בהתאם למה שיש היום, לסוגי בית ספר מה שיש היום. זה נושא בפני עצמו. אלה אנחנו צריכים להתחיל באיזושהי צורה לעבוד עם מורים, הגדולים, מאלו שמייצרים שיטות החדשות, מאנשי משרד החינוך. ופסיכולוגים ודרכיהם להשתדל להשפיע לשינוי, גם כן להמלצה על ה... לממשלות. שבכל זאת, אחרי 200 שנה שהמוסד הזה החדש של בית ספר מגיע למשבר גדול, אנחנו כבר נמצאים במשבר החינוך ובמשבר בית ספר עשרות שנים האחרונות, אנחנו צריכים שוב לחזור לאותה צורה כמו שהיה בעבר בהיסטוריה, לעשות בית ספר למקום להעביר זמן יפה, נעים. אדם לא יכול להתפתח מדיכוי. מדיכוי הכל זה מצטמק, נסגר. וזה בעצם הצורת הבית ספר של היום. חופש. וללמוד את ללמד את הילד איך מתוך החופש לגמרי לפתוח את עצמו לכיוון הנכון, שהוא ימצא את הכיוון, שתמיד מתוכו יצמח הפתרון. זה בעצם הצורה הנכונה לחינוך. אנחנו רואים איך שכל צמח גודל, איך הוא כיף את הדבר שנמצא בדרכו, איך הוא, הטבע מוצא את עצמו, איך לגדול, איך להתפתח. אם יש איזה דיכוי, איך זה גורם לי לאיזה עיכוב בטבע. אז אנחנו צריכים לכן לעזור לילדים שלנו, דווקא לפתוח את עצמם ללא שום הגבלות, לכל אחד ואחד שיהיה חופש כול מבפנים. והחינוך שיבוא על ידי הסביבה, שהילדים יחנכו מסביבה שלהם כל אחד שנמצא בתוך הסביבה. וסביבה היא תארגן אותם. הסביבה לא ייתן לכל אחד לעשות מה שבא לו, כי הוא ירצה כל אחד ואחד להיות מקובל בסביבה. לכן ישנם המחנכים שהם פועלים לארגון החברה, וכבר חברה מטפלת בכל ילד וילד מה שיש בתוכה. זה בעצם הצורה הנכונה של הסביבה, שלפי חומת הקבלה ככה האדם מתפתח נכון. וההורים או מחנכים או גדולים הם כאילו לא צריכים לראות אותם, הם צריכים כאילו להיות לא מורגשים מבחוץ. זה יגרום לכל ילד וילד לפתח את עצמו. אולי תשאלו אותי.
Rav, in America, as you know, we have friends all over the country. We have groups, you know, large groups in certain areas, and friends by themselves with families all over. In Toronto, in Philadelphia, they have enough children of the same age. They get together every week for lessons.
באמריקה יש קבוצות ויש בודדים. יש קבוצות נגיד כמו טורונטו, כמו פילדלפיה, ששם יש ילדים ויש קבוצות של ילדים.
And every other place. We have a similar situation that we had with the adults. We have to figure out how to get to them.
אז בכל מקום יש בעצם מצב דומה למה שהיה עם המבוגרים, שצריך לחשוב על איך להגיע אליהם, לילדים.
Should we be starting to formulate lessons online for all of our children?
האם אנחנו צריכים להתחיל לייצר שיעורים באינטרנט לילדים?
זה מה שאני עושה פעם בשבוע. ועכשיו שיהיה לנו בית ספר, אז כל השיעורים האלו הם יהיו גם כן בהקלטה. אנחנו ודאי שנשים אותם בבית ספר, באינטרנט. יהיה אפשר ללמוד מהם. אנחנו נצטרך לחשוב איך לארגן כמו שיש ערי אונליין, גם כן שיהיה כזה דבר לילדים. ודאי יש כאן בעיה של מרחק, ואפילו בעיר אחד, עד שמגיעים מקצה לקצה, זה לפעמים לוקח שעתיים. תלוי איזה, איפה אנחנו גרים. אז אני לא יודע איך לסדר את הדברים. אמנם שילדים הם מאוד מוצלחים בחיבור הווירטואלי, אבל אני לא יודע. אתה שואל דברים ש... אני יודע רק דבר אחד. אם יפתח בית ספר אצלנו, יש לנו מחנכים, יש לנו מורים, אני אתן שם שיעור לפחות כמה פעמים בשבוע. השיעור שלי ביום שישי, מה שאני מעביר, הוא יהיה כמו שהיה. וכל מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה לעיני כל העולם, שכולם יוכלו ללמוד את זה, וכל הילדים יוכלו לבוא אלינו לקייטנה. אלן, נראה מה עוד לעשות. יכול להיות שאנחנו גם בקרוב נוכל לפתוח כאלו דברים גם במקומות אחרים. קודם אנחנו צריכים בכל זאת לעשות מקום אחד, ושם אנחנו נלמד גם כן על הילדים שלנו מהו החינוך הנכון שאנחנו עליו מדברים, כי יש עוד הרבה דברים שצריכים להבין אותם מתוך החיים. לא? בבקשה.
Hi, I just started studying a few months ago, so I apologize if this seems like a very simple question. And also the question is on topic, but I must ask.
התחלתי ללמוד רק לפני כמה חודשים, אז אני מצטערת אם השאלה היא על נושא מאוד פשוט.
I have two questions. The first question. What is the difference between the desire for adhesion with the Creator and the desire to be the Creator? Are these two the same?
יש לי שתי שאלות. מה ההבדל בין רצון לדבקות עם הבורא ורצון להיות עם הבורא?
לא, אני מצטער, אנחנו עכשיו מדברים על החינוך. כל הקהל נמצא במחשבות האלו. אני מבקש, רק לפי הנושא. אני מאוד מצטער להגיד את זה, אבל לא ייתכן דבר כזה. יש נושא, את רואה עד כמה שאני שומר על הנושא, אני מבקש גם לכבד את זה. רק לפי הנושא. שיעור הבא.
Education is my passion, and this lesson was really interesting. I have a comment. The such wonderful school already exists with a lot of struggle and minuses, but it's called Waldorf education. It's based on philosophy of Rudolf Steiner, the
זה לא שאלה, זה הערה לגבי זה שספר הזה כבר קיים, בית ספר כזה כבר קיים, בית ספר של וולדורף מבוסס על התיאוסופיה של רודולף שטיינר.
אני יודע, מכיר אותו, נו אז מה?
אוקיי.
זה לגמרי לא מה שאני חושב.
אוקיי.
יש הרבה סוגי בית ספר, ואני לא רוצה להיכנס ביניהם עכשיו מה ההבדלים ומה כן ומה לא. אלה, מה שאנחנו מדברים זה על בסיס אחר לגמרי. יכול להיות שזה לא נשמע ממה שאני מדבר, אבל זה כך. אני מכיר את השיטה הזאת, כן. עוד? כן.
היי, my name is John, it's my first Congress. In America, we are very prone to think about competition, and especially in our schools, because the students are competing for their place in society.
באמריקה יש נטייה מאוד חזקה לתחרות, גם בבתי ספר באמריקה, כי אנחנו מותנים להתחרות על המקום שלנו בחברה.
So how would you deal with or how would the educational system deal with this, because in reality there's only so much beachfront property and only so many positions for people to have, film directors or what not. So how would you deal with the competition in this type of school?
איך בבית ספר כזה מתמודדים עם העניין הזה? כי במציאות יש לך רק מספר מסוים של מקומות ואנשים שמתחרים על זה, אז איך מתמודדים עם העניין הזה של התחרות?
אני לא הבנתי, בבית ספר תחרות או איך יוצאי בית ספר יתחרו בחוץ?
The students now, they compete to get the best grades. So the ones who get the best grades go on to the best positions. So they try to figure out who is the top student.
תלמידים מתחרים על הציונים הכי טובים, כי אלה שיש להם ציונים הכי טובים הולכים לאוניברסיטאות הכי טובות ומקבלים את המשרות הכי טובות.
And students compete really fiercely to be the best student.
אז התלמידים מתחרים מאוד בחוזקה להיות התלמידים הכי טובים.
At least in America.
לפחות באמריקה.
אם תקרא מאמרים על החינוך, אז מתוך זה אפשר להבין שדווקא אדם שמתפתח בצורה חופשית הוא מצליח אחר כך להיות גם אדם טוב לעצמו, גם לאחרים, וגם להצליח בכלל בחיים שלו. יכול להיות שהוא לא יהיה במשרה גבוהה באיזשהו מייקרוסופט, כי המוח שלו לא מכונה, כן. לא מספיק קלקלו אותו בבית ספר, אבל אני אגיד לך, אנחנו נמצאים במשבר במדע, בחינוך, בתרבות, בכל מה שעושה בן אדם, מפני שאנחנו לא בונים אדם. האנשים של היום לא יכולים כבר לפתוח את הטבע, לא יכולים לגלות שום דבר, כי אנחנו עשינו מהם משבצות, מרובעים. אנחנו הגענו למצב שמכל אדם אנחנו עשינו איזה בורק, ולא יותר. הוא יודע מה צריך לבחור, איזה מקצוע כדי להרוויח יותר, וכמה לזה הוא צריך ללמוד דברים, ורק לזה להימשך. לא נעשה מזה מאושר, אלא הכל רק כדי להצליח, להצליח ולהצליח. קודם כל, הדבר הזה הוא, נקווה שנגמר, מטעם המשבר הכללי הזה. זה לא משבר רק בכלכלה. זה משבר במה שאדם עוסק בחיים שלו בכלל. אם אדם לא מתפתח מבפנים, מעצמו, בצורה יצירתית, הוא אחר כך לא יכול להיות יצירתי בחיים שלו. הוא יכול לבנות לך איזושהי תוכנת מחשב, כי הוא בעצמו כמחשב. לא יותר מזה. על זה יש הרבה מחקרים. אני לא רוצה לדבר מעצמי או מטעם חומת הקבלה. תקראו, תיכנסו לגוגל ותפתחו מאמרים על החינוך, ואתם תראו שם ים של החומר שמדבר על זה, שהצרה היום הגדולה ביותר זה שאנחנו לא נותנים לאדם בעצמו אפשרות להתפתח, לילד, שהוא לא צריך לייצר שום דבר, שצריכים מהר מהר ללמד אותו, למלות אותו בכל מיני ידיעות, ושידע איך להעביר את המבחן, ועם הציונים הטובים להתקבל אחר כך בבית ספר הגבוה. זהו. אנחנו בזה הורסים בילדים יצירתיות. וזו בעיה, שהאנשים הופכים להיות כמו האפיפונים וכל מיני הצעצועים שהם בונים. והמשבר הוא בזה שאנחנו גונבים אדם מתוך האדם. נראה לנו ש... צריכים את הילד להכניס לחינוך בצורה מאוד מאוד מוגדרת ולוחצת, וכיתות ומבחנים והגדרות, וטבע שלנו לא סובל זה. וסך הכל לטעות הזאת מ-100 עד 200 שנה לבית ספר הזה הנוכחי, ולא מן הסתם לא צריכים לפתוח את העיניים ולראות שכבר אנחנו 40 לפחות שנה האחרונים נמצאים במשבר החינוך. ואם אנחנו לא נשתנה עם החינוך שלנו, אז הילדים, בכל זאת אנחנו רואים שכל דור ודור הוא מבזה את החינוך הזה יותר ויותר, וזהו. ונעשים אחר כך, אנחנו מקולקלים, ומשך כל השנים שלנו, החיים שלנו, לא יכולים למצוא את עצמנו אחרי כל הדברים האלה. אפשר ללמוד גם גיאוגרפיה, גם היסטוריה, גם מתמטיקה, גם כל הדברים בצורה אחרת לגמרי, יצירתית. הבעיה בגישה, ועל זה אני מדבר. אני לא מדבר שלא ללמוד כלום. הגישה היא חייבת להיות אחרת, היא חייבת להיות חברתית. כי אם אנחנו לא מלמדים על העולם עגול, הכיתה חייבת להיות גם כן עגולה. היא חייבת להיות כלולה מכולם, ובדיונים, ושאלות, ובתשובות, ובלענות, הילדים חייבים ללמד את עצמם בסופו של דבר בכיתה כזאת, והמורים רק צריכים לעזור להם להתקדם עם הנושאים. אני לא יכול להעביר את זה תוך זמן קצר, אבל אתם תקראו על זה הרבה דברים, שסוף סוף האנושות מתחילה להבין על מה חומת הקבלה כל הזמן מדברת. אני אגיד לך יותר מזה. מרגע שאנחנו התחלנו ללמד את הילדים לפני 4,500 שנה, לא היה באותה קבוצה שיצאה מהבבל שנקראת ישראל, אף אחד שלא ידע לקרוא ולכתוב. אתה מדבר על עם שלם שאף אחד לא היה אלפביתי. אף אחד. כולם ידעו לקרוא, כולם ידעו לכתוב, כולם ידעו לדון במה שכתוב בספרים. יש אנליזה וסינתזה שם וכל מיני דיונים שונים, איך ומה, כל הדברים האלה שמדברים בתלמוד. אומרים שזה תלמוד, זה תמיד משהו קשה, משהו כבד, משהו מאוד מבולבל. הפלפולים האלו שילד לומד, זה בעצם הדיונים, הוא חושב ככה, הוא אומר ככה, למה זה כך, מאיפה זה כך. זה מפתחים את האדם בצורה כזאת, בצורת הדיאלוגים, בצורת ההתנגשויות בדעות. הילד בכיתה הוא לא שואל, אצלנו בכיתה הנוכחית. הוא צריך לקבל את זה מהמורה, גמרנו, ללמוד, והעיקר להעביר את המבחן. זה לגמרי הפוך ממה שאני אומר לך לפי הניסיון של והרבה עמים העתיקים כך עשו, כמו שביהדות. והצליחו בזה. אני מדבר רק על הקלקול בית ספר האחרון, הדטרמיניסטי הזה, מה שעשה את זה, אוי, אני לא זוכר, חיים, השם שלו, אבא שלו היה שעובד ברחיים, איך קוראים לזה? נו, עם גרעינים שעושה מזה עם קמח, איך קוראים לזה? תוכן. כן. לאבא שלו היה תחנת רוח, והוא היה תוכן קמח. והוא ככה לימד את הילד, והילד ככה בנה את הבית ספר הזה, שממש תוכנים ילדים. איך קוראים לו? לילי בלום, אני לא זוכר. לפני 200 שנה, משהו כזה. אז זה בדיוק הבית ספר שלנו. נעבור למשהו. Yes, ma'am.
Thank you, Sasan. I think you already answered my question, but in the United States right now, FSA, the Federal Science Association, is testing video games with children as young as 12, 13 years old that are interactive science learning video games that the children will play and then discuss as a class among their peers and with their teachers what they've learned from these games. Can this be a positive way to connect our children to each other and the teacher in more of a dialogue in education? Could video games be a positive in this direction?
באמריקה יש עכשיו איזשהו ניסוי שעושים שם עם המחלקת המדע על משחקי וידאו. משחקי וידאו כדרך ללמד, ומשתמשים בזה גם כאילו אחד עם השני, לתקשורת אחד עם השני ועם המורים. והשאלה שלה זה, האם אפשר להשתמש במשחקי וידאו כדרך ללימוד וחינוך?
משחק זה דבר הכי רציני. משחק זה לא כדי למלות את הזמן של הילד, שאנחנו כך נותנים לילד איזשהו צעצוע כדי שיעזוב אותנו, שישחק עם עצמו. הילד דורש במשחק לימוד. יש לו דחף לקיר, לפרק, לשבור, לעשות. ילד רואה בכל רגע ורגע בחיים שלו הזדמנות לקיר את העולם. זה שאנחנו קוראים למשחק משחק, זה טעות שלנו. ילדים לא רוצים סתם לשחק. הם לא רוצים להבין כמה שהם מסוגלים, מה מסתתר אחרי דבר, עם מה עוד יכול להיות קשור הדבר וכן הלאה. המשחק שהוא סתם מעביר את הזמן זה אנחנו, המבולבלים הגדולים, רוצים להסתפק בזה, לשרוף את הזמן. ילדים לא רוצים לשרוף את הזמן. אצלם זה דרך ההכרה של העולם. ולכן, ודאי שלהשתמש בכל האמצעים המודרניים כדי לבנות בזה המשחקים הנכונים הטובים, זה אתגר גדול שלנו. אבל לזה צריכים מומחים. אני מקווה שאנחנו נצליח בזה. זאת אומרת, נצליח בחיבור בין הרעיונות, מה שיש לנו, עם האנשים שיכולים להביע אחר כך זה בכל מיני צורות האלקטרוניות. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לפזר את הגישה הזאת לבניית האדם בכל העולם, ולכן דרך אחרת חוץ מווירטואלית אנחנו לא נמצא כאן. לכן רוצים או לא רוצים, זה חייב להיות בצורת וידאו שנמסר דרך הווירטואלית לכל אחד. אני בהזדמנות הזאת רוצה לפנות לכל האנשים שנמצאים כאן ולמי ששומע ורואה אותנו, מי שמסוגל, מי שרוצה, מי שרואה את עצמו נכון להשתתף בחינוך, ביצירת המשחקים, ביצירת הספרים, בכל הדבר ששייך לחינוך הדור החדש, תפנו אלינו, יש לנו מרכז לזה בתוך בני ברוך בישראל, ותסבירו מה אתם מסוגלים לעשות ולאן אתם רוצים להצטרף, ואנחנו נשמח יחד לעבוד. כל רעיון, אם אדם לא יודע איך לבצע אבל יש לו רק איזה משהו ככה רעיון, שיכתוב, שישלח לנו. ישנם אנשים שדווקא אין להם רעיונות אבל הם יכולים לעבוד עם התוכנה, לבנות אותה גם וכן הלאה. צור, צריכים לעבוד על זה. בבקשה.
Okay, before I get to my question, I first want to say that before I get, rather than going into specifics, I applaud your criticisms of the post-industrial age education system. I think you're right on target.
לפני שאני אגש לשאלה.
Okay. However,
just a second. אני רוצה להריע לך על מה שאתה אמרת, על הגישה שלך לגבי בתי ספר הקיימים, בקיצור, ועל הגישה הזאת הפוסט-תעשייתית.
However, my concern is how do we get these new schools you want to establish accredited so the children can move on to higher education without falling into the same quagmire we currently have in the current system.
אבל השאלה מה שמדאיג אותי זה איך אנחנו נדאג לזה שהילדים שגדלים בתוך בית ספר כזה, אחר כך כשהם משתלבים במערכת החינוך הכללית, איך הם לא ייפלו לתוך המצב שקיים היום?
יש לנו היום בית ספר רגיל בישראל, שילדים שלנו הולכים לאותה בית ספר, ונמצאים בתהליך הלימוד הרגיל. חוץ מזה הם לומדים מה שאנחנו נותנים להם ללמוד, מכל המאמרים מה שאתם לומדים כולם. הם נמצאים אצלנו בימי חופש, בשבתות, ויום שישי אני נותן להם שיעור. כשהם באים ליום חופש פעם בשבוע, הם באים בשלוש בלילה. יש כאלו שנשארים עם האבא לישון מהערב אצלנו במרכז. ואז קודם כל זה חוויה לילדים שהם כולם יושנים על המזרונים, על הרצפה יחד בלילה. וגדולים גם כן. זה נותן לילד קשר עם הגדולים. וזה בית ספר הכי טוב.
So basically you're augmenting kind of the established system to make it better. You're adding on.
אז אתה בעצם רק מוסיף, משפר את השיטה הקיימת?
לא, זה בינתיים אני מספר מה שיש לנו. אחר כך הם נמצאים בחדר משלוש בלילה, נגיד שעה בשיעור שלי, יוצאים משיעור שלי בארבע בבוקר, לפנות בוקר, והולכים ללימוד שלהם. יש לנו מחנכים מבוגרים ומחנכים צעירים, נגיד בגילאים 16-17, והם מתעסקים איתם. זה דיון חופשי על כל מיני נושאים, כל אחד יכול לשאול שאלות ולקבל תשובות, יחד עם הממתקים ודאי, עם השתיית טעימה יפה, חמה וכן הלאה. אחר כך לוקחים אותם להתפרק, לרוץ ולעשות כל מיני תרגילים. אחר כך הם אוכלים יחד איתנו והולכים לישון, גם כן עם הגדולים. וכך עובר אצלם יום שלם. פעם בשבוע לעבור כזה יום, זה יום ולילה, יחד עם הגדולים, זה מלמד אותם יותר טוב מכל דבר אחר. אתה לא צריך מילים. כי כל החינוך האמיתי שלנו הוא מדוגמאות. אין חינוך אלא מדוגמה. אתה יכול לדבר יפה, הילד מסתכל מה אתה עושה, ומזה הוא לומד, ולא ממה שאתה אומר. לכן, זה בעצם הצורה הנכונה של החינוך. אותו דבר אצל חיות. הן לא מדברות. מספיק להראות לגור הקטן איך לעשות, ואז הוא עושה. כך אנחנו. במסגרת בית ספר שאנחנו פותחים, שם אנחנו נלמד לא על ידי דוגמה מהגדולים, שזה יהיה בנוסף בימי חופש, פעם בשבוע, כמו שהיום, אלא שם החינוך הוא יהיה על ידי החברה, שאנחנו לא ניגשים לילד ואף פעם לא אומרים לילד מה לעשות, אם הוא בסדר או לא בסדר וכן הלאה, אפילו לדרבן אותו לשאול או לענות, כלום, לאף אחד אנחנו לא מגיעים. אנחנו צריכים לגרום לו על ידי הסביבה להשתנות ולהתפתח בצורה הנכונה, כמו שאנחנו לומדים שהסביבה זה הגורם להתפתחות. זהו. אז יש הבדל בין מה שעכשיו הם נמצאים בחברה של הגדולים, חוץ משחברה יש להם משלהם, מבית ספר, ששם כל החינוך הוא רק על ידי החברה. עד כדי כך שילדים צריכים ללמד זה את זה אפילו במתמטיקה ובפיזיקה ובכל מיני דברים אחרים. הגדולים שנמצאים בכיתה מתקדמת יותר ילמדו את הקטנים, זה ידרבן אותם בעצמם לדעת, כי מתוך הגאווה הם ירצו להיות המורים, כן? ובצורה כזאת הם ירצו גם כן להשפיע לקטנים, וקטנים זה יהיה אתגר להתחבר עם הילדים הגדולים. עלינו הם לא מסתכלים שאנחנו, אנחנו לא דוגמה. דוגמה לילד בן 10 להיות כמו ילד בן 15. וצריכים להשתמש בכל הנטיות האלו מה שיש לנו בטבע. לכן החברה שגדולים מטפלים ומלמדים את הקטנים, שמחייבים אותם, זה בעצם ביטחון להצלחה. תודה.
Hi, Ra. My question has to do, I know that the children are our next generation, and are we focusing right now just on the children that are in the B'nai Baruch and the parents that are involved in that? And what will happen with the millions of children that are stuck with the parents that don't study, and they're our next generation also? Are we going to do anything to help them?
הילדים זה הדור הבא שלנו, ואנחנו כרגע מתמקדים בילדים של בני ברוך. אבל מה נעשה עם הילדים של כל המיליונים שהם לא חלק מבני ברוך? האם אנחנו לא דואגים להם, הם לא הדור הבא?
אני דיברתי על זה, שכמו שאנחנו צריכים לארגן ילדים שלנו בימי חופש שיבואו למקומות הריכוז שלנו, גם כן אנחנו צריכים לארגן את הילדים שלנו להיות מקושרים דרך האינטרנט, לעשות להם קומיוניטי משלהם. כך אנחנו צריכים לראות מהדוגמאות האלו תוצאות הטובות לכל העולם, למערכת החינוך הפדרלית נגיד, לא יודע בדיוק, ולעבוד יחד עם המחנכים והמורים ומתודיסטים של משרד החינוך, אבל בהדרגה. ודרך האינטרנט אנחנו יכולים לפרסם את הדברים האלה מיד, בלי להתייחס למשרד החינוך. אז קודם כל לארגן מה שיש לנו, מתוך זה יהיה לנו, כמה שאני מדבר הכל היום, זה עדיין בצורה תיאורטית, צריכים להעביר את זה מתיאוריה לפרקטיקה, ומתוך זה להפיץ בעולם. השפעה למיליונים יכולה להיות דרך האינטרנט ודרך כלי תקשורת ומשרד החינוך. צריכים ללכת לכל הכיוונים.
Thank you. In your new school, or in general, how would you educate a child who has little or no control over their behavior, or little or no control over the functioning of their body? We call these special needs children in America.
איך מלמדים ילד עם צרכים מיוחדים כאלה שקשה להם לשלוט בהתנהגות שלהם, או אפילו בצרכים בתפקוד הגופני שלהם?
אני חושב שחברה היא צריכה לתת על זה תשובה. לכל דבר מה שנמצא בנו, מתפתח בנו, החברה היא הפתרון. הבורא מעורר בנו רשימות מבפנים ומשאיר לנו לפתח אותם בצורה נכונה דרך החברה מבחוץ. אין לחפש משהו אחר. אין, לא קיים. ולכן אני לא יודע על מה אפשר כאן לשאול. על כל השטיות, על כל הבעיות, על כל מה שיכול להתעורר בילד מתוך הגנים והורמונים ומה שיש בו בכל אחד ואחד מאיתנו. אם הוא נכנס לחברה, הוא כבר נמצא בידיים שלה. לא יכול להיות כאן עוד איזה השפעה אחרת חוץ מהחברה, אלה זה דיכוי, ודיכוי הזה יעלה לנו ביוקר, כי אחר כך מהילד הזה יצא משהו מעוות.
I'm sorry, one question from old student, because the more you ever studied, the less we understand.
And some questions
from our new friends make us thinking stronger and understand what probably we lost something during this year.
והשאלות של תלמידים חדשים גורמים לנו לחשוב, אולי איבדנו משהו במשך השנים.
It takes few minutes me to explain what I want to say.
No.
זה ייקח לי כמה דקות להסביר מה שאני רוצה להגיד.
As you know, and you talk about this many times, thousand years takes religious to be global, like Christianity, Muslim, Judaism. 100 years took printing and publishing to be worldwide. Something like 100 years took for cinema to be a global. Only and Hollywood become a global teacher and something who provide ideas and in the life.
לדתות לקח כאלף שנה עד שהם נעשו גלובליות. What was the first 100 years?
What?
לדפוס לקח 100 שנה עד שזה נעשה משהו גלובלי, וגם לקולנוע לקח איזה 100 שנה עד שזה נעשה גלובלי, עד שהוליווד בעצם הפכה למה שמספקת לנו את הערכים ומלמד אותנו.
Only a few years took for CNN to become a global teacher and global educator and information source.
CNN לקח רק כמה שנים עד שהם הפכו לספק עולמי של אינפורמציה וחינוך.
Only in 20 minutes Susan Boyle became a world famous woman through internet.
וסוזן בויל באמצעות האינטרנט לקח 20 דקות להיות מפורסמת. זה זאת ששרה את האופרה, זאת הקרת בית מסקוטלנד ששרה את האופרה.
And what we need to do, what's the strange, what we need to do to be a global, maybe strange of thinking, of our desire, you know, what we need to do to in short time become a global and convince the world to follow what we're saying.
מה אנחנו צריכים לעשות כדי בזמן קצר להפוך גם לגלובליים ולשכנע את העולם במה שאנחנו אומרים?
כן, שאלה נכונה, אין מה להגיד. אני חושב שאסור לנו לחכות בכל זאת עד שעולם יהיה בצרה. אנחנו צריכים בכל זאת להשתדל לראות את עצמנו לעולם לפני שמגיעים למצבים הנוראים. אנחנו לא יכולים להביא את עצמנו כ-CNN שהשתמשה בכל מיני צרות ואז הביאה פתאום את עצמה ככה במלחמת העיראק שם וקפצה בדרגה. אנחנו לא יכולים, כמו שהגברת הזאת הנחמדה, לא כל כך נחמדה, אבל באמת יש לה קול גדול. נכון, אבל כאן אנחנו מדברים על השעשועים בעצם. ואצלנו במקום שלנו כבר אנחנו מדברים על דבר מאוד רציני, ולכן לגרום לכל העולם להרגיש שיש כאן שיטה לתיקון הרע נגד הדתות, כמו שאמרת, ונגד כל הדעות המוקדמות, ונגד כל הזרמים בפוליטיקה ובין העמים, ודאי שזה לא פשוט. אבל נראה לי שאם אנחנו במשך השנה נוכל לעבוד עם אנשי רוח ואנשי דת, דת הקהל, כמו שאנחנו עבדנו עכשיו במשך השבועיים, זה יגרום לנו יכולת וכוח לעשות קונגרס, רק לא מתלמידים שלנו. גם אנחנו נעשה קונגרסים, אבל קונגרס מהאנשים האלו, שכל אחד יש לו 10-30 מיליון, כמה מיליון שם מאזינים וחסידים שלו, ואז האנשים האלו שהם יתאספו יחד וידברו כבר מתוך ההכנה שאנחנו נגרום משך השנה, נגיד, על מה שהעולם צריך להשתנות ולאיזה כיוון ומה יכול להיות הפתרון, התרופה, והעולם בינתיים מדרדר כמה שזה בכל זאת לא יהיה מנוס. אז יחד שני דברים האלה יעמדו זה כנגד זה וישמעו בעולם. זאת אומרת, דעת היחידה של האנשים האלו שהקהל שומע אותם מצד אחד, והצרות וחוסר עונים גם בממשלה, גם לבנקים, גם לילדים, גם לגדולים, לא חשוב, לכולם. ואז אנחנו נגרום לאותו הקונטרסט הזה, ההבדל הגדול, שיש כאן דעה גדולה, אחידה, נחרצת מצד אחד, ומצד השני האנושות הסובלת האומללה. אני חושב שזה יהיה אותה הנקודה, כמו שקרה לגברת הזאת שעלה על הבמה וצחקו ממנה, ופתאום שהיא פתחה את הפה אז כולנו גם כן פתחו את הפה ככה. חוץ מזה, אני רוצה להודות למי ששואל את השאלה הזאת. האדם הזה הוא מאוד יקר לנו, הוא תלמיד הוותיק שלי, וגם כן הוא שילם מכיסו על כל הפגישות שלנו שהיו לנו עם כל האנשי רוח האלו אמריקאים, עשרות אלפי דולרים, ותודה לו. איזה? נו, סט. לא 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 la 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la.
No, יש כבר משהו? אני רוצה עוד.
נשמות בעצם נשמה אחת. כל האנשים היום כל כך מבולבלים, מפחדים ובגדול הם מרגישים קורים. זהו כבר גלובלי, הקשר וירטואלי, כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחר, זה רק שינוי מנטלי. גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב נגלה רק הלב, אז בוא תהיה ריאלי. כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחר, זה רק שינוי מנטלי.